ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של מאמדע, הורות מבוססת מדע. אני מור הרפז, ובפודקאסט הזה תקבלו גישה ישירה למחקר על הורות והתפתחות ילדים. בפרק של היום אנחנו הולכות לדבר על נושא רגיש, ריבים בין ההורים והאופן שבו הם משפיעים על הילדים שלנו. בואו נכיר באמת, אי אפשר שלא לריב מול הילדים. אנשים רבים, הורים רבים, זה באמת לגמרי נורמלי לריב. ולהורים יש בהחלט הרבה סיבות טובות, אני לא צריכה לספר לכם. אם זה דברים קטנים, כמו מי מרדים היום את הילדים, או למה הכיור עדיין מלא, ועד לדברים הרבה הרבה יותר חשובים, כמו למשל איזו מסגרת לשלוח את הילד, אם בכלל לשלוח אותו, או האם להביא עוד ילד לעולם. והילדים, הילדים חיים איתנו באותו בית, ומבלים איתנו חלק ניכר מהזמן. מה באמת הסיכוי שנצליח לשמור כל ריב לאחר כך? נמוך, נמוך מאוד. אז כן, הורים רבים מול הילדים. אבל השאלה המטרידה באמת היא, האם החשיפה של הילדים לריבים בין ההורים פוגעת בהם? וזה בדיוק מה שאנחנו הולכות לברר בפרק הזה. אין ספק שזה אף פעם לא כיף לראות את ההורים רבים. נסו רגע להיזכר איך אתן הרגשתן כשההורים שלכן רבו כשהייתן ילדות. אבל החדשות הטובות הן שלא כל סוג של ריב מקושר להשפעות שליליות על הילדים, בטח לא באותה מידה. קודם כל, הדרך שבה אנחנו כהורים מנהלים את הריבים בינינו היא קריטית. אנחנו יכולים למשל לגלגל עיניים, לכעוס מאוד, להרים את הכל, לקרוא בשמות, להקטין, להעליב, לאיים ואפילו לפעול בתוקפנות פיזית. מה שנקרא בעגה המקצועית אסטרטגיה עוינת. לחילופין, אנחנו יכולים ברגע שמתחיל הריב ישר לנתק מגע ולהימנע זה מזו. מה שנקרא בעגה המקצועית אסטרטגיית ניתוק. אסטרטגיה עוינת ואסטרטגיית ניתוק הן שתי אסטרטגיות לא בונות לניהול ריבים, והן הולכות ללוות אותנו לאורך כל הפרק, אז תזכרו את השמות האלה. ואפשר כמובן גם לנהל את הריב בדרך בונה, מה הכוונה? אנחנו מנסים להתקדם לפתרון, תוך כדי שאנחנו מנהלים דיונים יחסית רגועים, אנחנו תומכים אחד בשנייה ואפילו מרים גילויי חיבה. ומעבר לאסטרטגיות, כדאי לקחת בחשבון גם כמה רבים ועל מה רבים, במיוחד כשמדובר בנושאים שקשורים לילד, אם זה ההתנהגות שלו, הדרך החינוכית שלנו או חלוקת התפקידים שלנו בבית. ועכשיו נעבור לשאלת מיליון הדולר. איך הריבים משפיעים על הילדים שלנו? בואו נפתח בשאלה מה מתחולל בתוך הילד בזמן הריב. מטה אנליזה שהתפרסמה בשנת 2020 וניתחה כ-170 מחקרים, בחנה איך ילדים מגיבים לריב בין ההורים בזמן אמת, גם ברמה הרגשית, גם ברמה ההתנהגותית וגם ברמה הקוגנטיבית. במחקרים האלה השתתפו הורים וילדים מגיל לידה ועד גיל 18. ולפני שניכנס לפרטים, אני רוצה להזכיר לכם שמטה אנליזה היא בעצם הדבר הכי טוב שאפשר לבקש אם אנחנו רוצות להבין איפה עומד המדע בסוגיה מסוימת. אם תחזרו לפרק 2 על חינוך מונטסורי, נכנסתי שם לנושא של מטה אנליזה די לעומק, ואני כמובן ממליצה לכם להקשיב. אבל בואו נחזור לענייננו. מטרת המטה אנליזה המדוברת הייתה לברר איך הילד מרגיש בזמן ריב בין ההורים, איך הוא מתנהג ומה הוא חושב על מה שקורה. נתחיל בשאלה איך הילד מרגיש בזמן ריב בין ההורים, מה שנקרא תגובתיות רגשית. תגובתיות רגשית עשויה לבוא לידי ביטוי בצורה למשל של כעס, של עצב, של פחד או של מצוקה. ומתוך המטה אנליזה עלה שהתגובה הרגשית לריב בין ההורים חזקה יותר כאשר מדובר בריבים עוינים. כשההורים כועסים אחד על השנייה, כשהם מרימים את הכל, כשהם מעליבים, מאיימים, מקטינים וכל הטוב הזה. יכול להיות שמעיניים של הילד עוינות בין ההורים מהווה איום מובהק יותר גם על עצמו וגם על המשפחה שלו. ויכול להיות גם שהכעס של ההורים פשוט מדבק, מה שהופך את הילד להיות כועס בעצמו. ויש גם את השאלה איך הילד מתנהג בזמן ריב בין ההורים, מה שנקרא תגובתיות התנהגותית. תגובתיות התנהגותית מתייחסת לניסיונות של הילד להיות מעורב או להימנע מהריב בין ההורים. ההנחה התיאורטית היא בעצם שריבים בין ההורים בתדירות גבוהה ובעוצמה גבוהה פוגעים בביטחון של הילד, מהווים איזשהו סוג של איום עבורם. מה שמוביל את הילדים להשקיע הרבה מאמצים באיזשהו ניסיון לבסס אקטיבית את החשיפה שלהם לריב בין ההורים. דרך אחת לעשות את זה למשל, היא התערבות ישירה בריב בין ההורים, כמו למשל ילדים שמנסים לנחם את אחד ההורים או את שניהם, ילדים שמנסים לעזור להם לפתור את הבעיה, או אפילו לנסות להשיח את הדעת שלהם מהריב. דרך נוספת היא הימנעות אקטיבית מהריב, כמו כמו למשל ילדים שברגע שמתחיל הריב, הם ישר הולכים לחדר וסוגרים אחריהם את הדלת. בעצם שתי הדרכים האלה, או ההתערבות או ההימנעות, מאפשרות לילד לווסת את מידת החשיפה שלו לריב בין ההורים. מניתוח המחקרים במטה-אנליזה באמת נמצא שככל שילדים חשופים יותר לריבים בין ההורים שמתאפיינים בעוינות או בניתוק, ככה הילדים נוטים יותר להתערב בריבים או להימנע מהם באופן אקטיבי. השאלה האחרונה שנרצה לשאול היא, מה עובר לילד בראש בזמן ריב בין ההורים? או יותר נכון, איזה סיפור הילד מספר לעצמו על הריב? מה שנקרא בעגה המקצועית, הערכות קוגנטיביות. הילד בעצם מעריך מה מידת האיום של הריב, מה ההשלכות של הריב גם עליו וגם על המשפחה שלו, ועד כמה הוא מאשים את עצמו במה שקורה עכשיו בין ההורים. במטה-אנליזה נמצא כי ניהול ריבים בצורה שהיא לא בונה מצד של ההורים, מנבא הערכות קוגנטיביות שליליות של הילד. כלומר, ילד שההורים שלו רבים בדרכים שהן לא בונות, כמו אסטרטגיה עוינת או אסטרטגיית ניתוק, חווה את הריבים בין ההורים כמאיימים, כבעלי השלכות שליליות גם עליו וגם על המשפחה שלו, והוא גם נוטה להשים את עצמו במצב שקורה עכשיו בין ההורים. מעבר לשאלה מה מתחולל בתוך הילד בזמן הריב, המטה-אנליזה שהזכרנו קודם ניסתה לברר האם החשיפה לריבים בין ההורים משפיעה על תפקוד הילד בעולם. איך אפשר בכלל להעריך בכלים מדעיים איך הילד מתפקד בעולם? אז בגדול יש שני אינדיקטורים נפוצים להערכה של קשיי הסתגלות של ילדים ככה בחיי היום-יום שלהם. והאינדיקטורים הם אלה, בעיות החצנה ובעיות הפנמה. בואו נסביר בקצרה במה מדובר. בעיות החצנה מוגדרות כהתנהגות שלילית של הילד כלפי הסביבה החיצונית. זו התנהגות שבדרך כלל די קל להבחין בה. למשל, התנהגויות פיזיות או מילוליות שפוגעות או מאיימות לפגוע במישהו אחר, מה שנקרא תוקפנות, או יותר נכון, תוקפנות. דוגמאות נוספות הן התנהגויות עבירה, כמו שקרים, רמאות, גניבה, התרועעות עם חברה לא טובה ואפילו ביצוע של מעשים אנטי-סוציאליים. אז זה בעיות החצנה. בעיות הפנמה לעומת זאת מוגדרות כבעיות התנהגות שמשפיעות על הסביבה הפסיכולוגית של הילד, כמו למשל חרדה או דיכאון. חרדה מתאפיינת בתחושות של דאגה, של לחץ, של חוסר נוחות, ודיכאון מתאפיין בעצב, בחוסר אנרגיה, בהיעדר עניין בפעילויות וגם בהימנעות מאינטראקציות חברתיות. בניגוד לבעיות החצנה, הרבה יותר קשה להבחין בבעיות הפנמה. הן הרבה פעמים עוברות ככה מתחת לרדאר. ואיך כל זה קשור לריבים בין ההורים? אז ככה, ילדים שחשופים לבעיות במערכת היחסים בין ההורים, עשויים להגיב בהחצנה של הסטרס, שהביטויים שלה כמו שאמרנו קודם הם תוקפנות או התנהגויות עבירה, או בהפנמה של הסטרס, שהביטויים שלה אמרנו הם תסמיני דיכאון או חרדה. ההשפעות האלה עשויות להימשך לאורך זמן ולהשפיע על התפקוד של הילדים בעולם. לפני שנעבור לממצאים מהמטה-אנליזה, אני רוצה להזכיר שדיברנו על שתי אסטרטגיות ניהול ריב לא בונות. אסטרטגיה עוינת, שכוללת צעקות, התחת אלבונות, איומים וכו', ואסטרטגיית ניתוק, שזה פשוט לנתק מגע ברגע שמתחיל הריב. אז אני עכשיו רוצה להזמין אתכן רגע לעצור ולחשוב, האם לדעתכן מתוך שתי האסטרטגיות האלו יש אחת עדיפה יותר, מה שנקרא הרע במיעוטו, או ששתי האסטרטגיות האלה גרועות באותה מידה? אני מקווה שהקדשתם לזה קצת מחשבה, ועכשיו בואו נגלה את התשובה. מתוך המטה-אנליזה עלה שילדים שחשופים לריבים עוינים או מנותקים בין ההורים, נמצאים בסיכון דומה לפתח בעיות הפנמה. במילים אחרות, בכל מה שקשור לבעיות הפנמה, כמו חרדה או דיכאון, נראה ששתי האסטרטגיות האלה גרועות באותה מידה. אבל, שימו לב, ריבים עוינים מעמידים ילדים בסיכון גבוה יותר לפתח בעיות החצנה. אז במקרה של בעיות החצנה, נראה שהאסטרטגיה העוינת גרועה יותר בהשוואה לאסטרטגיית הניתוק. למה בעצם? הילדים הרי נושאים את מבטם אלינו. הם רואים איך אנחנו מתנהלים באינטראקציות הבין אישיות שלנו, בין אם זה בזוגיות ובין אם זה בהקשרים אחרים. הם מפנימים את ההתנהלות שלנו, מה שנקרא סכמות התנהגות, ואחר כך מיישמים אותם בעצמם באינטראקציות הבין אישיות שלהם. כך שחיקוי או מודלינג זה הסבר אפשרי אחד. אפשרות נוספת היא שהכעס והתוקפנות בין ההורים מדבקים, וככה הם בעצם יוצרים תגובות דומות גם אצל הילד. אני מניחה שאתם מכירות את הסיטואציה שבה איזה מישהו עצבני נכנס לחדר והעצבים שלו מדבקים, הם איכשהו מצליחים לחלחל גם אליכם. זה בגדול הרעיון. כך שאול אין אול נראה שאם אנחנו לא מצליחים לנהל את הריב בצורה בונה, עדיף להתנתק מאשר להיות עוינים זה לזו. למרות שגם כאן תכף תגיע הסתייגות. ובכל מקרה, כמובן עדיף לנהל את הריב בצורה בונה. ברמה המדעית, הדרך לבדוק את זה היא מחקרי אורך. מחקרים שמתעדים את קשיי ההסתגלות של הילדים, כמו בעיות הפנמה והחצנה, בנקודות זמן שונות. אז מחקרי אורך מצאו שהקשרים בין טיב ניהול הריבים בין ההורים לבין קשיי הסתגלות של הילדים נותרו חזקים באותה מידה לאורך זמן. בעצם, הממצאים האלה מצביעים על השפעות ארוכות טווח של מערכת היחסים בין ההורים על תפקוד הילד. והנה מגיעה ההסתייגות שהבטחתי בנוגע לאסטרטגיית הניתוק, שלכאורה נראתה לנו קודם עדיפה על פני האסטרטגיה העוינת. אבל באופן די מעניין, הקשר בין אסטרטגיית ניתוק לבין בעיות החצנה התחזק ככל שהזמן עבר. מה שבעצם אומר שיכול להיות שההשפעה של ניתוק והימנעות בריבים בין ההורים היא לא מיידית, כמו למשל במקרה של ריבים עוינים, אלא מתפתחת לאורך זמן. אז אם נחזור לשאלה שהזמנתי אתכן לחשוב עליה קודם, לא בטוח שאסטרטגיית ניתוק באמת עדיפה על פני אסטרטגיה עוינת. עד עכשיו דיברנו על דפוסים שמלמדים אותנו באופן די כללי על הקשר בין ריבים בין ההורים לבין התגובתיות של הילד או הילדה והתפקוד שלהם בעולם. אבל יש גם ניואנסים שכדאי לתת עליהם את הדעת. למשל, ההבדל בין בנים לבנות. במטה-אנליזה נמצא שהקשר בין ריבים עוינים בין ההורים לבין תגובות רגשיות כמו כעס, עצב, פחד ומצוקה היה חזק יותר אצל בנות בהשוואה לבנים. גם הנטייה לפתח בעיות הפנמה כמו חרדה או דיכאון הייתה חזקה יותר אצל בנות בהשוואה לבנים. אני חוזרת. בנות מגיבות בעוצמה רגשית רבה יותר לריבים עוינים בין ההורים, וגם נוטות יותר לפתח בעיות הפנמה, בהשוואה כמובן לבנים. הממצאים האלה מסתדרים די טוב עם מודלים התפתחותיים של מה שנקרא חברות מגדרי. לפי המודלים האלה, בנות חובות לחץ להתאים את עצמן לתפקידים מגדריים, תפקידים שבעצם שמים דגש גדול יותר על החיבור הבין אישי ועל דאגה לרווחה של אחרים. בהתאם לזה, בנות מצופות להפגין רגישות גדולה יותר לקשיים שהן נחשפות אליהם בין ההורים שלהם. ומעבר לזה, בנות גם מחוברתות לבטא את הקשיים שלהן בצורה מופנמת ולא בצורה מוחצנת. בקיצור, עושה רושם שבנים ובנות מתמודדים רגשית עם הריבים בין ההורים בדרכים שונות. וזה משהו ששווה בעיניי להקדיש לו מחשבה. עוד היבט שכדאי לתת עליו את הדעת הוא ההרכב המשפחתי. נמצא שהקשר בין איכות היחסים בין ההורים לבין בעיות הפנמה כמו חרדה או דיכאון היה חזק יותר אצל ילדים שגרים בבית עם שני ההורים. איך זה הגיוני? יכול להיות שילדים שגרים בבית עם שני ההורים שלהם חשופים יותר לריבים בין ההורים, בכל זאת הם גרים באותו בית, וגם שחשוב לילדים שהמערכת היחסים בין ההורים שלהם תהיה טובה. מה שהם מלמד אותנו שלא מספיק לחיות יחד תחת אותה קורת גג, כדאי גם לדעת איך לעשות את זה בצורה מיטיבה. כן, זה לא הפתעה גדולה. אז ראינו כיצד תהליכי ההתפתחות של ילדים עשויים להיות מושפעים מאסטרטגיות שונות לניהול ריבים בינינו, ההורים. אבל כמו שאמרנו בתחילת הפרק, מעבר לשאלה איך רבים, כדאי לשאול גם על מה רבים וכמה רבים. בואו נדבר גם קצת על זה. יש לנו באמת כהורים, כמו שאמרנו קודם, הרבה סיבות טובות לריב. אבל ללא ספק, מקור בלתי נדלה של ריבים בין ההורים הוא הילד או הילדה שלנו. לא תמיד אנחנו מגיעים עם אותן גישות ותפיסות עולם בנוגע לגידול וחינוך של ילדים. לא תמיד אנחנו מסכימים על המסגרת שאנחנו רוצים לשלוח אליה את הילד, מה לתת לו לאכול, כמה זמן מסך לאפשר לו. בקיצור, לא חסר. אבל האמת היא שלריב מול הילד בנושאים שקשורים אליו, זה משהו שככל הנראה כדאי לנו לשים לב אליו. למה? במטה-אנליזה נמצא שילדים שחשופים לריבים שקשורים אליהם נמצאו בסיכון הגבוה ביותר לפתח בעיות החצנה. אני מזכירה, מדובר בבעיות שמתבטאות בתוקפנות ובהתנהגויות עבירה. והסיכון הזה היה גבוה יותר מכל מאפיין אחר של ריבים בין ההורים. מה יכול להסביר את זה? יכול להיות שהורים שרבים על נושאים שקשורים להורות המשותפת שלהם, גם חווים קשיים נוספים בהורות המשותפת, וגם משתמשים אולי בפרקטיקות טיפול וחינוך שהן לא כל כך מיטיבות עבור הילד. כל זה עשוי להגדיל באופן מצטבר את הפגיעות של ילדים לבעיות התנהגות. במילים אחרות, יכול להיות שהריבים שקשורים לילד הם לא לב העניין, אלא רק עוד ביטוי של הורות משותפת שהיא לא כל כך מיטיבה באופן כללי. יכול להיות גם שהכיוון הוא דווקא הפוך. בעיות ההתנהגות של הילד מאתגרות את היכולת של ההורים לשתף פעולה זה עם זו, מה שבסופו של דבר מוביל לעלייה בריבים שקשורים לילד. מה שכן, לפי הממצאים הקיימים, לא נראה שזה ההסבר היחיד לבעיות התנהגות. כלומר, נראה שהקשר הוא דו-כיווני, באופן לא מפתיע, טיב ההורות המשותפת משפיע על הילד, והילד משפיע על טיב ההורות המשותפת. בואו נגיד גם כמה מילים על תדירות הריבים בין ההורים. במטה-אנליזה נמצא מיתם חזק בין תדירות הריבים בין ההורים לבין גם תפקוד הילד וגם תגובות רגשיות, כמו כעס, עצב, פחד ומצוקה שהזכרנו קודם, וגם הערכות קוגנטיביות שליליות. אני מזכירה שהערכות קוגנטיביות שליליות מתארות מצב שבו הילד חווה את הריבים בין ההורים שלו כמאיימים, כבעלי השלכות שליליות עליו וגם על המשפחה שלו, והוא גם נוטה להאשים את עצמו במצב שבין ההורים. בקיצור, כמו שאמרנו, מיתם חזק בין תדירות הריבים לתפקוד הילד, לתגובות רגשיות ולערכות קוגנטיביות שליליות. יכול להיות שהחשיפה הממושכת לריבים בין ההורים מגבירה בהדרגה את התגובתיות של הילד לריבים, מה שאפשר לקרוא לו סנסיטיזציה. בנוסף, יכול להיות שככל שההורים רבים יותר מול הילד, ככה מצטברים יותר ויותר עניינים שלא מגיעים לידי פתרון, ובסופו של דבר מתבטאים בעוינות או בהימנעות ובפתרון בעיות לא משהו. בואו נעשה סיכום ביניים. אז ראינו שאפשר לפרק את התופעה הזו של ריבים בין ההורים לכמה וכמה מאפיינים, כמו למשל אסטרטגיות ניהול ריב. שם פגשנו אסטרטגיות בונות ואסטרטגיות לא בונות, כמו עוינות וניתוק. מאפיינים נוספים שהתייחסנו אליהם הם תדירות הריבים וריבים בנושאים שקשורים לילד. בעצם רצינו לראות האם יש קשר בין המאפיינים השונים הללו של הריבים בין ההורים לבין התפתחות ותפקוד הילד. ספציפית, התמקדנו בתגובות של הילד לריב ברמה הרגשית, ברמה ההתנהגותית וברמה הקוגנטיבית, וגם בתפקוד של הילד בעולם כפי שבא לידי ביטוי בבעיות החצנה ובעיות הפנמה. ממצאי המטה-אנליזה לימדו אותנו שבהחלט יש קשר בין מאפיינים שונים של ריבים בין ההורים לבין התפתחות הילד. מבין האסטרטגיות השונות לניהול ריב, ראינו שהאסטרטגיה עוינת מקושרת בצורה החזקה ביותר לתגובתיות רגשית לריב ולהתפתחות של בעיות החצנה. עם זאת, גם אסטרטגיית ניתוק מציבה סיכונים דומים בהיבטים אחרים של תפקוד הילד, כמו למשל כמו שראינו בהתפתחות של בעיות הפנמה. בנוסף, ראינו שככל שההורים רבים יותר, ובמיוחד בנושאים שקשורים לילד עצמו, כך גדל הסיכוי לפתח תגובתיות מוגברת לריבים ולבעיות התנהגות. וחשוב במיוחד, הקשרים האלה נמשכים לאורך זמן. ואם יש בינינו מאזינות או מאזינים שהם הורים לתינוקות, אני מניחה שאתם בטח שואלים את עצמכם, האם כל זה רלוונטי אלינו בכלל? או בניסוח יותר מדויק, האם גם תינוקות יודעים כשההורים שלהם רבים, או שזה עובר להם מעל הראש? ללא ספק, לא תמיד קל לדעת מה מתחולל בנפשו של תינוק. תינוקות לא יכולים לתקשר איתנו במילים, ואני לא צריכה לספר לכן שהסימנים שהם מסמנים לנו לא תמיד כל כך קלים לקריאה. מה שמעלה את השאלה, איך נדע מה עובר עליהם כשאנחנו רבים? דרך אחת, לקבל הצצה אל נפשם של תינוקות, היא מדדים פיזיולוגיים. למשל, במחקר שנערך בארצות הברית, בדקו האם יש קשר בין חשיפה לריבים בין ההורים, לבין שינויים בקצב פעימות הלב של תינוקות ביחס לנשימה שלהם, מה שנקרא טון וגלי. המדד הפיזיולוגי הזה מהווה איזשהו חלון לתפקוד מערכת העצבים הפרסימפתטית של התינוקות, שזו בעצם המערכת שעוזרת לנו להירגע ולהתאושש מסטרס. במחקר השתתפו 101 תינוקות, והטון וגלי שלהם נמדד פעמיים, בגיל חצי שנה ובגיל שנה. החוקרים מצאו שתינוקות בגיל חצי שנה שחשופים להרבה ריבים בין ההורים שלהם, מראים דפוסים א-טיפיקליים של מדד הטון הווגלי, מה שבעצם מצביע על כך שמערכת העצבים הפרסימפתטית שלהם מתקשה יותר להירגע. באופן ממש מעניין, כשהתינוקות במחקר היו בני שנה, הקשר הזה בין ריבים בין ההורים לבין טון ווגלי א-טיפיקלי נמצא רק אצל בנות ולא אצל בנים. הממצא הזה מעיד על איזושהי רגישות מובחנת של בנות לריבים בין ההורים שמתעוררת כבר בינקות. מה שדי מסתדר עם הממצאים שכבר הזכרנו קודם, כשראינו שהתגובות הרגשיות לריבים עוינים בין ההורים חזקות יותר אצל בנות בהשוואה לבנים. מעניין לדעת מה כאן ביולוגיה ומה כאן סביבה. יש עוד כמה מחקרים שמצאו קשר בין קונפליקט זוגי לבין טון וגלי א-טיפיקלי ומדדים פיזיולוגיים אחרים שמעידים על עוררות מוגברת ועל רגישות סנסורית. וכל המחקרים האלה יחד מצביעים על כך שילדים הופכים להיות רגישים יותר לגירויים בסביבה שלהם כתלות בריבים בין ההורים בתקופת הינקות שלהם. אם כי חשוב לומר שההשפעה ככל הנראה תלויה גם במאפיינים הטמפרמנטליים של התינוק, זאת אומרת המזג שהוא נולד איתו. מה שבעצם אומר שיהיו תינוקות שהם יהיו כנראה רגישים יותר או פחות להשפעות של המצב בין ההורים. עוד שאלה מעניינת היא, האם הסטרס שמתעורר בעקבות ריבים בין ההורים משפיע על התפתחות המוח של התינוק? כדי לברר את זה, החוקרים גייסו כ-20 זוגות הורים לתינוקות בני חצי שנה עד שנה. האימהות נשאלו מה התדירות והעוצמה של הריבים בינם לבין בני הזוג שלהם, והפעילות המוחית של התינוקות נמדדה באמצעות מכשיר FMRI בזמן שהתינוקות ישנו. הרי אם הם לא ישנים, אי אפשר באמת לערוך את הסקירה, אי אפשר לבקש מתינוקות לא לזוז עכשיו. אז בזמן שהתינוקות נמנמו להם בתוך המכשיר, השמיעו להם סדרה של הקלטות. בכל הקלטה כזאת נשמע קול של גבר שאמר משפטים חסרי משמעות, אבל הטון הרגשי שלו השתנה בין הקלטה להקלטה. לפעמים הוא נשמע שמח, לפעמים כועס אבל באופן מתון, לפעמים מאוד כועס ולפעמים ניטרלי מבחינה רגשית. אז איך התינוקות הגיבו לצלילים? או יותר נכון, איך המוח שלהם הגיב? באופן די צפוי, הפעילות המוחית של כל התינוקות השתנתה כתלות בטון הרגשי של ההקלטה. כלומר, המוח הגיב אחרת להקלטה עם טון רגשי שונה. אבל הנה מגיע החלק המעניין. ככל שהאימא דיווחה על יותר ריבים בבית, ככה התגובה המוחית של התינוק להקלטה עם הטון הכועס הייתה חזקה יותר. בנוסף, אצל אותם תינוקות שחיים בבית שבו ההורים רבים הרבה, נמצאה פעילות מוחית מוגברת באזורים יותר פרימיטיביים של המוח, וגם באזורים מוחיים שמעורבים בעיבוד רגשי. ומה כל כך מיוחד באזורים האלה? נמצא במחקרים שהאזורים האלה נראים אחרת אצל אנשים בוגרים שסובלים מהפרעות סטרס. אבל לפני שאתן נלחצות, חשוב לי לומר שבשלב הזה אין לנו דרך לדעת מה המשמעות הקלינית של הממצאים שראינו בקרב תינוקות. בנוסף, אי אפשר לקבוע בוודאות שהריבים בין ההורים הם אלה שגרמו לשינויים המוחיים. אחרי הכל מדובר במחקרים שהם גם מתאמיים וגם די קטנים מבחינת כמות המשתתפים בהם. ובכל זאת, אני חושבת שהמחקרים האלה כן מפנים את תשומת ליבנו לאפשרות שריבים מול התינוק, גם אם הוא לא מבין את התוכן, כן עשויים להשפיע עליו. דיברנו כל כך הרבה על ריבים, ובצדק, ריבים מרגישים לפעמים כמו מצב חירום, הם סוערים, הם עוצמתיים, הם באמת תופסים את כל החלל. מה שהוביל אפילו תיאורטיקנים לחשוב שילדים מושפעים יותר מהדרך שבה הורים מנהלים את הריב, מאשר מאיכות הזוגיות שלהם באופן כללי. למרבה ההפתעה, מסתבר שהם טועים. במטה-אנליזה שאנחנו כל הזמן מדברות עליה, נמצא שילדים שגדלים בבית שבו איכות מערכת היחסים בין ההורים נמוכה, נמצאים בסיכון דומה לפתח קשיי הסתגלות, כמו ילדים שחשופים לאסטרטגיות ניהול ריבים לא בונות. אני חוזרת על משפט כי נראה לי הוא היה קצת מסובך. ילדים שגדלים בבית שבו איכות מערכת היחסים בין ההורים נמוכה, נמצאים בסיכון דומה לפתח בעיות התנהגות, קשיי הסתגלות, כמו ילדים שחשופים לאסטרטגיות ניהול ריבים לא בונות. במילים אחרות, הממצאים האלה מלמדים אותנו שלא מספיק לעשות מאמצים לנהל את הריבים ההוריים שלנו בצורה בונה, אלא גם לדאוג למערכת יחסים טובה באופן כללי. אפשר לחשוב על המערכת המשפחתית בכללותה ככזו שמורכבת מתת מערכות, כמו אמא ילד, אבא ילד, אמא אבא וכו', וכל התת מערכות האלה תלויות אחת בשנייה. מצוקה בתת מערכת אחת של, נגיד, מערכת היחסים בין ההורים, עשויה לזלוג לתת מערכות אחרות, וכך להשפיע בעצם על ההסתגלות של הילד, אם זה בהחצנה של הסטרס או בהפנמה שלו. יכול להיות גם שאיכות יחסים נמוכה בין ההורים מטשטשת את הגבולות בתוך המשפחה. כמו למשל מקרים שבהם הילד לוקח צעד, או שההורים פונים לילד לתמיכה רגשית במקום לספק אותה, או שהילד לוקח על עצמו אחריות של מבוגר. מה שבסופו של דבר מספק לילד תבניות פתולוגיות להבין, לבטא ולהגיב לרגשות. בקיצור, אם לא עקבתן, כדאי לנו להפנות את תשומת הלב שלנו לא רק לריבים בינינו, אלא גם למערכת היחסים בכללותה. לפני שאנחנו מסיימות את הפרק, חשוב לי להדגיש שרובם המוחלט של המחקרים שנכללו במטה-אנליזה הם מחקרים מתאמיים. מה שאומר שאי אפשר לקבוע בוודאות שההיבטים השונים של ריבים בין ההורים גורמים לבעיות תפקוד אצל הילד. מחקרי אורך שנעשו אמנם מפצים במידה מסוימת על העניין, אבל עדיין משתנים מתערבים שלא נמדדו יכולים לשחק כאן תפקיד. בקיצור, כל הממצאים שהצגתי היום הם מתאמיים ולא סיבתיים, וזה משהו שכדאי לקחת בחשבון. בנוסף, כמו ברוב המקרים, רוב הנתונים במחקרים האלה מגיעים מנבדקים שהם לבנים, משכילים, עשירים, שחיים במדינות תעשייתיות ודמוקרטיות. מה שנקרא בקיצור באנגלית, weird. Western, educated, industrialized, religious and democratic. מה שמגביל מן הסתם את פוטנציאל ההכללה מהנתונים לחברות אחרות. וביניהם, אנחנו בישראל. בואו נסכם. אנחנו נמשיך לריב מול הילדים, בין אם נרצה ובין אם לא נרצה. אבל מחקרים מלמדים אותנו שזה לא בהכרח דבר רע, כל עוד אנחנו מנהלים את הריב בצורה בונה. משתדלים לשמור את הריבים שקשורים לילד לאחר כך, ומנסים להפחית ככל הניתן בכמויות. ומעבר לריבים, כדאי לזכור שמערכת היחסים בין ההורים היא הבסיס של כל המערכת המשפחתית. קשיים בין ההורים עשויים בקלות לזלוג ולהשפיע על הילד שלנו. אולי בשלב הזה חלקכן ציפיתן לשמוע כמה טיפים או עצות מבוססות מחקר על איך אפשר לנהל ריבים בצורה בונה יותר או איך ניתן לשפר את מערכת היחסים הזוגית שלכן באופן כללי. לצערי אבל אין לי כאן פתרונות קסם להציע לכן. זוגיות היא באמת מפעל חיים והיא דורשת עבודה, תחזוק ומאמץ. בטח ובטח כשיש ילדים בסביבה והמשאבים שלנו כל כך כל כך דלים. המטרה של הפרק הזה באמת לא הייתה כדי לדכא אתכן ולמלא אתכן ברגשות אשם, אלא לתת לכן מוטיבציה להשקיע בזוגיות שלכן. הזוגיות שלנו היא ממש לא מותרות, אלא עמוד תווך בחיים ובהתפתחות של הילדים שלנו. וגם, כן, מותר לריב, רק בואו נשתדל לעשות את זה בצורה כמה שיותר בונה. אם הפרק היה משמעותי עבורכן, אתם מוזמנים ומוזמנות לשתף אותו עם חברים, משפחה, וכל מי שאתן חושבות שיכול להתערם ממנו. אם נשארתן אחרי הפרק עם מחשבות, שאלות ותחושות, אל תישארו איתן לבד. כנסו לפוסט היהודי בקבוצת הפייסבוק כדי שנמשיך ללמוד ולגלות יחד איך להיות הורים טובים יותר. בתיאור הפרק תוכלו למצוא קישור לפוסט היהודי וגם רשימה מלאה של המקורות המחקריים שהשתמשתי בהם עבור הפרק. אם גם אתן חושבות כמוני שידע מחקרי נחוץ במיוחד בעולם ההורות שמוצף עד בלי די במידע, בבקשה תדרגו את הפודקאסט בחמישה כוכבים. באמת זה עניין של כמה שניות שיעזור לנו להפיץ ידע מבוסס מחקר לכל אמא ואבא שזקוקים לו. ולסיום, אני רוצה לשתף אתכן שמאחורי כל פרק בפודקאסט הזה עומדות עשרות שעות של חיפוש, קריאה וסיכום של באמת אין ספור מאמרים שנועדו להביא אליכן את המידע המדויק, האיכותי, המקיף והאמין ביותר על הורות והתפתחות ילדים. אני מזמינה אתכן להצטרף למועדון מאמדה פלוס כדי לתמוך בעשייה שלי כאן במאמדה, וכמובן גם לקבל הטבות שוות במיוחד על הדרך. קישור להצטרפות למועדון מחכה לכן בתיאור הפרק. וזו גם ההזדמנות להגיד תודה גדולה מעומק הלב שלי לכל התומכים והתומכות הקיימים, באמת בלעדיכם כל זה לא היה קורה. וכמובן, כולכן תמיד תמיד מוזמנות לפנות אליי באופן אישי ולספר לי איך היה לכם. אני כאן להקשיב. נתראה בפרק הבא.